בדיוק. נכון, נכון. זה זה. טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בתוך שלושה ימים לעלייתו לגנזי מרומים של רבי אברהם דוב מאבריץ', שהוא חיבר את הספר בת עין, ספר קדוש ביותר. רבי אברהם דוב היה מגדולי האדמו"רים, וזכה לעלות לצפת, ושני דברים מפורסמים בעניין הזה, בכ"ד בטבת תקצ"ז, אירעה רעידת אדמה רצינית בצפת, וכשהחילו הזעזועים, הוא היה אז בבית מדרשו, והתפללו איתו תפילת מנחה. הוא ציווה לכל המתפללים להתאסף סביבו, ובאמת, אותו חלק שהחסידים עזבו, אותו חלק מבית מדרש, נפל, וכולם שהסתופפו סביבו, ניצלו, והוא כותב, כן, גם אני ביקרתי שם, יש שם טבלה על הדבר הזה, בראש הטבלה כתוב, מה נורא המקום הזה. הוא עצמו ראה ברעידות האדמה סימן לבוא הגאולה. בשנת תפריש א', 4 שנים אחר כך, פרצה מגפה בצפת, שהפילה רבים חללים, והוא אמר, אני אהיה הקורבן האחרון של המגפה. והוא נפטר ביום י"ב כסלו, ופסקה המגפה. בספרים שלו הוא עומד בהרחבה על נושא הענווה. אין פרשה שאין בה התייחסות לענווה, והענווה גדולה מכולם, ורואים איך עקב ענווה יראת השם, ומתוך שהיה ענב גדול, זכה לקדושה מיוחדת, לדבקות אלוקית מיוחדת, והוא מברר בספר את סגולתם של ישראל, וגם מאוד מרחיב בדבר קדושתה של ארץ ישראל. ואנחנו נקרא, בעזרת השם, איזה רמז שהוא כותב בפרשה שלנו, זה לא ביאור של פשט, בעליית רביעי, שם מסופר מעשה יהודה ותמר, אשתו של יהודה מתה, ובסופו של דבר, מה שמתגלגל על פי ההשגחה האלוקית, שלא במכוון הוא מייבם את תמר כלתו, ומזה המלכות של יהודה יוצאת, כי תמר ילדה שני תאומים צדיקים, פרץ וזרח, ומפרץ כל השושלת עד דוד המלך. וכל הסיפור הזה, שהוא כביכול בלא יודעין מצידו של יהודה, ואחרי שמזדמנת לו האישה הזאת, שהוא סבר שהיא אנונימית, מסתבר שזאת תמר כלתו, והואיל והיא הייתה ממשפחת כהנים, ואחרי 3 חודשים גילו שהיא בהיריון, הודן אותה לשריפה, וכשהוציאו אותה להישרף, היא שלחה את החותמת ואת הפתילים ואת המטה שהוא נתן לה כערבון, והיא אמרה, כדי לא לבייש אותו, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, הקרנה. ובסופו של דבר, הוא אומר, צדקה ממני. בואו נראה רמז שנוגע לעניינו של עם ישראל, ונוגע למצבו הרוחני של עם ישראל בדורות אלה, כפי שמשתקף מתוך דבריו של הבת עין. והיא כי משלוש חודשים, עמוד סמך ד' בצד ימין, תיבור המתחיל ויהי. ויהי כי משלוש חודשים, ויוגד ליהודה למור זנתה תמר וגומר. הנה, מובה בכתבי האריזל, שעיקר סוף גמר החתימה ובחנוכה. כלומר, אף על פי שאנחנו אומרים, וביום צום כיפור יחתמון, אבל יש עוד ארכה עד הושענא רבה, ויש עוד ארכה עד זאת חנוכה. אם כן, זאת חנוכה זה היום האחרון. היום השמיני של חנוכה, כן. אם כן, אוכל לומר שזה מרומז בפסוקים האלו על דרך זה. והיא כמשלוש חודשים. שלושה חודשים ממתי? מיום הדין? מתשרי. היינו מראש השנה עד חנוכה. תשרי, חשוון, כסלב. אז אנחנו זוכים לאור של חנוכה. כי אז עיקר גמר החתימה. כלומר, השליש הראשון, הרבע הראשון של השנה, הוא מוקדש לנושא החתימה. על כן בא המקטרג על בני האדם, לפני בורא עולמים ברוך הוא, שהוא מרומז בתיבת יהודה. הרי בשם יהודה יש יוד קי וו קי. והוא כותב כאן מקור, שברמז יהודה מרמז על ריבונו של עולם, יוד קי וו קי. אז המקטרג הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא מגיע ליהודה, לומר, זנתה תמר קלתך. מי היא תמר קלתו של יהודה, לפי הרמז ריבונו של עולם? היינו כנסת ישראל שדמתה לתמר. בהושענות אנחנו אומרים, דמתה לתמר. אז על פי מדרש רבה, תמר זו כנסת ישראל, שהיא מכונה בשם קלה. ודאי שאנחנו, על פי שיר השירים, כנסת ישראל היא קלתו של ריבונו של עולם. אבל הרומן הזה עולה על סרטון. בא המקטרג ואומר, זנתה תמר קלתך, זנתה ושרה ממך, והלכה אחרי זנונה. האם תמיד אנחנו בדבקות אלוקית? האם לא קורה שאנחנו לפעמים מפנים עורף, לפעמים חלילה עובדים עבודה זרה, לפעמים עובדים לאל זר, לתפיסות עולם זרות, והלכה אחרי זנונה. אז יש לפעמים כתרוגים. יש מקטרג שהוא כל הזמן קורא עיתון, והוא מסתכל בתקשורת, והוא מסתכל מה עם ישראל עושה. לפעמים הם לא בדיוק דבוקים בריבונו של עולם, חלילה. אז הוא אומר, זנתה, אומר לקדוש ברוך הוא, זנתה תמר קלתך, תסתכל, תקרא בעיתונים. עכשיו, לא רק שהיא זנתה, שאפשר לומר שמישהו פיתה אותה, אלא היא במצב הרבה יותר חמור. ולא די לה בזה שהלכה אחר תאוות ליבה הרע, אלא שגם היא הרע לזנונים. אפשר לזנות, אבל לא להיות הרע. אבל היא גם הרע לזנונים. מה הפירוש? הרע היא בחינת דבקות, היינו שמעצמה היא דבוקה תמיד בתאוותה בלי שום גורם לזה. אם מישהו מפתה אותה, אז היא זונה. אבל אם היא הרע לזנונים, כלומר, היא מולידה, היא כביכול עם כוח של יצירה, והיא יוצרת, והיא לפעמים מובילה בתחום הזה של כפירה, ושל חוסר אמונה, ושל עבודות זרות. כך אומר המקטרג, על עם ישראל. ויאמר יהודה, הוא הבורא ברוך הוא, הוציאוה ותישרף עבור זה. שבלא שום גרמה ומניעה היא הרע לזנונים, רק מעצמה היא הרע ודבוקה לתאוות ליבה הרע. אם זה נכון העובדות, שהיא הרע לזנונים, זה מצב קשה מאוד. אז היא בעצם הפנתה לי עורף, והיא הולכת אחרי עבודה זרה, והיא דבקה וחשוקה, וחפצה בעבודה זרה. חליל. היא מוצאת להישרף, להיענש, והיא שלחה אל חמיה למור, בהתנצלות של אמת, ששקר ענה השטן בזה, שמקטרג על בני האדם, על עם ישראל, שהם הדבוקים בגודל תשוקה לתאוות רעות, תאוות של עבירות חמורות, של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים וכדומה. כי האמת הוא כך, שרק לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. הרי בסופו של דבר, ממי תמר הרע? מיהודה. ולפי הרמז, הקשר בין יהודה, הבורא כל עולמים, ותמר קלתו, הוא קשר חי, אולי מפתיע, כי בגלוי זה היה נראה אחרת. היה נראה שהיא הרע לזנונים, אבל בעצם מתברר שזה לא נכון. הוא מביא פה רמזים, פירוש, שאנחנו אמו דבוקים רק בבורא עולמים ברוך הוא. שהוא מקור החסד וגימטריה, אלה לא. טוב, לא ניכנס לרמזים. ומה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצון הבורא ברוך הוא, זה לא המהות שלנו. זה לא העצמיות שלנו. הוא רק מחמת רוב תרדת הזמן ותרדת הפרנסה ושאר מאורעות של בני האדם. אפשר להרחיב בדבר הזה, אבל לא צריך. יש גורמים חיצוניים שגורמים לנו לפתות אותנו. אנחנו לא חיים בחלל. יש כוחות שאויבים לנו מבחינה רוחנית. והם מפתים אותנו, והם מציעים לנו שלל של דברים נוצצים, ואנחנו לפעמים נופלים בפח. אבל האם זה אומר שאנחנו לא אוהבים את ריבונו של עולם? זה אומר שלפעמים אנחנו נופלים בפח. אבל באמת, בפנימיות הלב, דבוקים אנחנו בגודל חיבה ותשוקה רק לבורא עולמים ברוך הוא. לא צריך רמזים, זה דבר מאוד גלוי. בסופו של דבר, עם ישראל, לפי הסקרים והבדיקות, הוא מאז מלחמת שמחת תורה, מתחזק בדת. הוא מתחזק ברוחניות, בגרף עולה. אז אם חשבנו שעם ישראל עובד לכל האיזמים ולכל המודות, הלקוחות מהגויים, מתברר שעם ישראל החליף אמנון, והוא שר לריבונו של עולם, שהוא תמיד אוהב אותו, ותמיד טוב לו, ותמיד יהיה לו עוד יותר טוב. זה פורץ פתאום, האמנון הלאומי, החדש, בהכשר הרב ארוש, וגם בהכשר הרב דויץ', השם ישלח לו רפואה שלמה. הוא גם הכשיר בסופו של דבר. כן. אז יש מה שקורה בחוץ, ויש מה שפורץ מבפנים. אז יש ויכוח. אם היינו גם בחוץ, כולנו קדושים וצדיקים, אז לא היה על מה לדון. אבל יש על מה לדון. אז אומר רבת עין, אפשר לדון עם המקטרג על מה שרואים בחוץ, אבל בפנים, מה השתנה? עם ישראל, כנסת ישראל שדמתה לתמר, היא חבוקה ודבוקה בך. עכשיו צריך להוכיח מה שאומר רבת עין. ותומר עוד לבורא עולמים ברוך הוא. ראיה אמיתית לזה. הקרנה למי יחותמת. והפתילים והמתי האלה. ככה היא משכנעת את יהודה. תראה. אני הרע ממך. תראה איזה קשר יש בינינו. והיו לבשר אחד, יהודה ותמר. מה זה החותמת והפתילים והמתה? החותמת מרמז על השמן של נרות חנוכה, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. רמז. מותר לו לבת עין לרמוז. אנחנו הלוואי שהיינו יודעים את התורה בפשט, אבל התורה נדרשת פרדס. פרדש, פרדס, רמז, דרש וסוד. אז יש עומקים, הבת עין שייך לעומקים האלה. אז הוא אומר, הקרנה למי החותמת, זה הפח שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול, והפתילים מרמז על הפתילות של נר חנוכה. מדליקים את השמן עם פתילות. והמתה מרמז על הכלי של נר חנוכה, כידוע כתיבת המתה, עם הכולל, גימטריה, כלי, יש כאלה שהיום יש להם מטה מכסף, ששם הם מחברים איזה גפרור מיוחד כדי להדליק. בכל מקרה, החותמת והפתילים והמטה זה רמז לקיום מצוות נר חנוכה. נו, אז מה הראיה ממצוות חנוכה? פירוש ממצוות נר החנוכה שאנו מקיימים כמצוות רצונך הקדוש, היא ראיה מפורשת. שאנחנו הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ודבוקים רק בך, ולא חס ושלום באיזה זנונים ועבודה זרה. אלא מה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצונך, הוא רק מחמת הגורמים האלה שמסיחים את דעתנו. מצוות נר חנוכה, כותב הרמב״ם, היא מצווה חביבה מאוד. ואין לך שום אירוע שלא מכבד את עצמו בהדלקת נרות, כל אירוע שהוא, גם פסטיבל וגם פסטיגל וגם כל מיני דברים כאלה, לא כך מעודכן מה יש היום, כולם מדליקים נרות, עם כיפה או בלי כיפה, מכל המפלגות, כולם מדליקים נרות. מה קרה? מה קרה? אולי לא כולם מניחים תפילין, אבל כולם מדליקים נרות חנוכה. אפילו נשיאי ארצות הברית. איזה? נשיאי ארצות הברית. אז רבותיי, מה קורה פה? נר חנוכה. גם בתחתית מגדל אייפל יש הערה של נרות חנוכה. בכל המקומות. מה זה האור הזה? פתאום בחושך. חשבנו שיש חושך. פתאום, פאק, מופיעות פצצות תאורה. מאיפה זה מגיע? רק בגלל שהגננת חינכה אותנו לזה, כי הנשמה שלנו, כותב השפת אמת, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, שלא מדליקים בהם בשבת, אבל מדליקים בהם בנר חנוכה. הכל רומז להערת הנשמה. יש לפעמים שהשבתות והימים טובים לא מדליקים את הפתילות האלה. כי הפתילות האלה הן לא כל כך טובות, הן סוג ב', ג', ד', אבל אף על פי שלא מדליקים בהן בשבת, מדליקים בהן בחנוכה. כלומר, חנוכה זה אור מיוחד שהוא חודר בונקרים ומנהרות ומקומות חשוכים, הוא מצליח להדליק במקומות הכי נדרכים שלא חשבנו. כלומר, הוא חודר את כל השומן ואת כל מה שכביכול מכסה על הלב הטהור, על הנשמה הטהורה שלנו. נו, ריבונו של עולם, צריך להכריע. האם המקטרג צודק? הוא מביא ראיות המקטרג, שעם ישראל לא כל כך שומרים תורה ומצוות. או תמר, שאומרת לו, הקרנה למי החותמת והפתילים והמתה, תראה נרות חנוכה. ודאי שהבורא, הוא חודר כליות ולב, הוא רואה מה שיש בפנים, והוא לא קורא עיתונים. ויאמר יהודה, הוא הבורא ברוך הוא, צדקה ממני. כלומר, כנסת ישראל צדקה. ומה זה ממני? כמו שרשי כותב, כביכול אני חייב בזה. הקדוש ברוך הוא, יהודה, הוא לוקח אחריות. הרי למה תמר הגיע למה שהגיע? כי הוא עיכב בסופו של דבר את הייבום שלה, עד יגדל שלה בני. אז למה זה מרמז? היינו הבורא ברוך הוא מודה להם, שהם הצודקים. כי אני רואה שהאמת הוא שהם הדבקים רק בי. ומה שהם עושים לפרקים, לפעמים נגד רצוני חס ושלום, הוא רק מחמת. כי על כן לא נתתיה לשלה בני, רצה לומר תיבת שלה, המילה שלה, רומזת על משיח צדקנו, כמאמר של הכתוב, עד כי יבוא שילו. נו, אז שילו ושילה, זה מצטלצל אותו דבר. היינו מחמת שזה זמן רב, שלא נתתי ומסרתי אותם לרואה נאמן ומשיח צדקנו. אז הם אשמים? אומר הקדוש ברוך הוא, כבר 2,000 שנה הם בגלות. הם לא בבית, הם לא תחת הנהגת המשיח, שבימיו כל ישראל יחזרו בתשובה שלמה. אז עוד יש תלונות? למה הם מתנהגים כך? הם היו בגלות האיומה הזאת, הם למדו את כל הרעות מהשכנים הרעים. מה זה אומר על נשמתם, על ליבם הטהור? לכן, הקדוש ברוך הוא מתעורר על ידי הסנגוריה הזאת, להאיץ את ביאת המשיח, שיבוא במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. כך מסיים הבת עין. ובאמת, אנחנו רואים, נכון, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מעכב את ביאת המשיח, כי יש כל מיני חשבונות. נכון, דנים בזה, כן. אני יודע את התשובה של הנודע ביהודה לגבי אישה קטלנית. דנים בסוגיה הזאת, אבל בסופו של דבר, אם האישה הזאת היא מעוקבת מלהקים בית, אז מה אתה מתפלא שהיא ירה לזנונים? גם אנחנו, יש כל מיני סיבות וכל מיני מקטרגים ועיכובים, למה עוד לא הופיע משיח צדקנו. אבל זה מאפשר סנגוריה על עם ישראל, שמשום שהם לא בבית, משום שהם לא עם בית מקדש, משום שהם לא עם הערת שכינה, אז לא פלא שהם מסתובב להם הראש לפעמים. במאמרו של הרב לחג החנוכה, תהפכו את הדף. מביא הרב את הגמרא בשבת, שמבארת לנו על מה אנחנו מדליקים את נר חנוכה ומברכים שעשה ניסים לאבותינו. אז תראו בכותרת שם כתוב ציטוט מתוך הגמרא, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. אומר הרב, הנס הזה שהתרחש בפועל, שבגללו אנחנו מדליקים את החנוכיה, הנס הזה הוא רומז לנס הגדול שהתחולל בעומקי או בעמקי הנשמה של עם ישראל אז ובזמן הזה. הרי לא מצאו אלא פח אחד של שמן, טהור, כי כל השמנים היו טמאים. טומאת השמנים היא רמז לדעות הלא נכונות שלנו, למידות המקולקלות שמופיעות לפעמים כתוצאה מהיוונים, כתוצאה מכוחות חוץ שמטמאים אותנו. אז יש גורמים שמתמאים אותנו. אז השמן תמא. אז אנחנו לא מוצאים פח שמן טהור. אם אתה מסתכל ואתה בוחן קצת את המציאות, אתה אומר, יש המון המון שמן טמא. אנחנו מייבאים המון שמן טמא. האם אפשר לומר שכולנו מתנהגים בטהרה, בקדושה? אבל, אף על פי שיוון היא בעצם טמאה את השמנים, וגם היום יש יוון, גם היום יש תפיסות עולם, ויש דרכים לטמא את עם ישראל. אבל, עכשיו אנחנו מתחילים לקרוא, בערך, בערך 14 שומות, שורות מלמעלה. המאמר מתחיל תומעת השמנים, דלגו 14 שורות, ואז תראו בסוף השורה כתוב, אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. אפשר לתמה המון את הדעות שלנו, את המעשים שלנו, את המידות, את ההתנהגות שלנו, אבל מה אי אפשר לתמה? דבר שהוא עמוק, 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 עמוק. זו קדושת הסגולה הישראלית, זאת הנשמה שלנו. דלגו איזה שש שורות. אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות, או לתמה. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל, את כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. אשרינו מטוב חלקנו. נמצא פח אחד של שמן טהור, ולא יכול להיות שהיוונים יתמו הכל. אבל יש להם שיטות. היוונים, זה המדע, זה התרבות. הם שולטים בהכל. הם כותבים את ספרי החינוך. הם מלמדים באוניברסיטה. הם שולטים בתקשורת. הם מעצבים את דעת הקהל. מהנדסים את התודעה שלנו. אז הם מתמים, מתמים, מתמים מכל הכיוונים. אבל יש פח אחד של שמן שהוא נשמתנו. הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל. אז אפשר לשגע לנו את הראש, לסובב אותו. אבל זה נוגע רק להכרה הגלויה שלנו. על זה יש מאבק. אבל יש נקודה פנימית שבה בן אנוש, עם כל הכוח והזרוע שלו, לא יכול לגעת בה, כי היא נקודה אלוקית, וגם אנחנו לא יכולים לטמא אותה. ומה הפלא? שעם כל הרמת הטומאה, הבלתי נתפסת, מדליק עם ישראל את הפח שמן הטהור, והאור הזה מגרש את כל הטומאה. לא יאומן, נר דקיק, הוא מנצח את כל הטומאה. איך יכול להיות? כי הוא דקיק מבחינה אנושית. אתה אומר, מה זאת הנשמה הישראלית? זה אפילו לא קיבל אישור מהמדע שזה קיים. אבל הנשמה הזאת היא חלק אלוקה. לכן עוצמתה היא לאין ערוך מכל העוצמות האנושיות הרעות. תראו, בארבע שורות מלמטה, בצד הזה, בצד ימין. אך הנה, תגלה יד השם על ידי עלילותיו עם עם זו בחר לו. והניצוץ הקטן, יתלהב. נכון? צריך למצוא אותו ולהדליק אותו. ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים ואת כל הדעות ההופכיות או ההפקיות, אשר נערמו עליו חומרים חומרים, כלומר ערמות ערמות, אבל גם לשון חומר. והתפשט אותו ניצוץ קטן, המתלהב, והתפשט על כל אורחות החיים, להשיב את ליבן של ישראל אביהם שבשמיים. דלגו לטור השמאלי, ארבע שורות מלמעלה. על כן, בעת ההיא, בעת המהומה והמבוכה, אשר סדרי החיים היווניים נתפשטו בארץ ישראל למחביר, ונשאר רק ברק האמונה הפנימית, השוכנת עמוק בלב הישראלי. ולדאבוננו, זה גם בדורנו. סדרי חיים יווניים שולטים בלי סוף. קורא היתוך וכולי. פשוט. אבל מה? שום דבר לא השתנה. כי יש ברק של אמונה פנימית ששוכנת עמוק בלב הישראלי. היה האות בדוגמת פח שמן קטן, המונח בחותמו של כהן גדול, שאותו לא יתמו זרים. וחז"ל יודעים להעריך את הניצוץ הקטן הזה, כי יש כאלה בזים לו ולא נותנים לו סיכוי שהוא יוכל לחולל מהפכות, אבל חז"ל קבעום לכל הדורות להדליק נר חנוכה דקיק, כדי שנלמד להעריך את הניצוץ האלוקי הקטן, להעריך מה כוחו ומה היכולת שלו לחולל מהפכות. ולכן, גם כשהחושך מכסה ארץ, גם כשיש כאלה המתייאשים, עם ישראל כולו, הוא לא יודע מה זה ייאוש. עם ישראל בכללותו, בפנימיותו, ולכן המצווה הזאת כל כך חביבה, היא כל כך כמו אוויר לנשימה. והיא בסופו של דבר, כפי שראינו בספר הקדוש, בת עין, המצווה החביבה הזאת, היא זו שבסופו של דבר מראה כנסת ישראל חשוקה ודבוקה בפנימיותה בריבונו של עולם, והנשמה הזאת תמשיך להחיות אותנו, ואנחנו נשתף איתה פעולה, ואנחנו נוציא את אורה מהכוח אל הפועל, והאור הזה הנשמתי יגרש את החושך הזה, בנו חושך לגרש על ידי האור הנשמתי העצום שמונח בפנימיותו של כל אחד ואחד מישראל, בעזרת השם.